מתחילים בעזר השם יסבורך את ספר משלי עם ביר הגרא. הספר הזה, כמו שכתוב בהקדום, זה מכתב אותו רב מנדל שקלובר, רב מנחם מנדל ברב ברוך בנדט מחסלוביץ', ככה הוא חתום בהקדמה, זה רב מנדל שקלובר, רב מנדל משקלוב, והוא היה תלמיד של הגאון בשנתיים האחרונות בעיקר, שתי שנים פחות שליש, כמו שהוא כותב שהייתי אצלו, ובזמן הזה, כמו שהוא כותב בספר שערצים צום שלו, את שפלותי ועוניי ראה אלוקים, והביאני לבייס אדויני מוירי ורבי הגאון החוסיד, רבון של כל בני הגוילו מבילנה, והשם נתן לי חן בעיניו ושימשתי אותו בכל כוחי. וכל אלו השתי שנים פחות שלי שהייתי אצלו, לא זזתי ממנו ואחזתי ולא ארפנו, ולומשתי מתוך אוהלו יומם ולילה. כאשר הלוך הלכתי, הלכתי ובאשר ילין לנתי, ולא זזה ידים מתוך ידו כלל. ופתחו לי מפתח החוכמה, גם מה שאמר לפני אחרים, שמעה אוזני ותבן. וזה היה שתי אחים אז, דרך שתי אחים משקלוב, שהגיעו לגואל, והיו איתו כל הזמן. פשוט כמו שהוא מתאר, הוא הלך לישון איתו, הוא הסתובב איתו, הוא הלך איתו, גם כשהוא דיבר עם אחרים, הם היו, למדו ממנו, והם למדו משלי. וכמו שגם כתוב בהסכמה של גדולי וילנה, הם כותבים הסכמה לספר, הם גם חוזרים, הם אומרים שרמנדל שקלובר, שהוא... כן, אבתי, הרב המופלא בתורה ובהיראה, שטרח בגופו והתאמץ מאוד, והוא למד פה אל פה, יצק מים על ידי אליהו ולמד פה אל פה ספר משלי. עכשיו, כמו שרב מנדל מתאר את זה, אומר כך, הפשט הוא כתב לפי השפה שלו, לפי המילים שלו, של רב מנדל. אבל את הדברי קבולה שיש בספר הזה, הוא כותב בהקדמה, מוידו רבה לא יראי זה, שדברי הקבלה הנמצא בספר הזה הוא לשונו הקדוש ממש, ומפיו יקרא אליי, ואני כותב על הספר בדיו לפניו. זאת אומרת, זה מילים של הגאון. ובאיזה דברים סתומים, אומר, אם דברים היו לא מובנים, פירשתי דבריו לפי קט שכלי שקיבלתי ממה שהבנתי ממנו, אבל בהבנה שלי, ושמתי ציונים שני חצי העיגולים, זה בסוגריים. אמנם זאת ידעתי, כותב רב מנדל, שכמה דברים מן הפירוש שפירשתי סתימת דבריו, אמרתי לפניו, ונענה ראשו שכיוונתי לכוונתו. זאת אומרת, יש לי הסכמה ממנו על חלק מהדברים שבאמת הבנתי מה הוא אומר, ולכן הרשיתי לעצמי לפרש פה ושם כשדברים לא ברורים. אומר, אבל הניגלה מהפירוש, החלקים הניגלה של הפירוש, כמו ששמעתי מפיו, כתבתי תכף אחרי זה בלשוני. אומר, ולכן צריך לדעת שהדברי ניגלה זה לא לשון של הגאון, אלא לשון של רב מנדל שקלובר. בהקדמה כותב רב מנדל שאספרה אל חוק, הוא רוצה לספר מה ששמעתי מפה קדוש בפירוש, שלא אמר הפשט בשום פסוק אם לא ידע הסוד שלו, והלבישו בפשט הפסוק. בגלל כן, אף שישנם כמה פסוקים שלכאורה הם נראים פשוטים, מה שהגאון פרש בהם, זה הפירוש הפשוט של הפסוק, מה הוא חידש כאן, לא השמטתי אותם, אומר רב מנדל, כי אף שהם נראים פשוטים, אבל הם סולם מוצב ארצה, וראשם מגיע לשמי שמיים כאשר יבין המשכיל. אם לא יבהל ברעיונה, זאת אומרת לא לרוץ את הספר הזה יותר מדי, ויראה וידקדק בפסוק, זאת אומרת, גם לדקדק בפסוק, ואז לראות את הפירוש, שלא יישאר אף דקדוק אחד לנושא המאמר פירוש על אז, וזאת המילה מתפרשת כן במקום אחר, וכן בסוד, ואז כל מילה פה מכוונת. כל מילה שפרש הגאון מכוונת, והאמת, מי שקצת לומד גאון, אם זה בספרים אחרים, ברגרו על שולחן ערוך, רואה הרי שבאות אחת הגאון יכול לשנות לגמרי מהלך של סוגיה, דברים מדהימים ממש, ציון לכאן, ציון לכאן, דברים מדהימים שבאמת גאון זה דבר שצריך ללמוד, ופה מדובר פירוש על גאון על משלי. הגאון אמר וביקש בחייו שהספר הזה ידפס ראשון מכל ספריו. לא כל הספרים העמוקים מאוד שלו בקבולה, ולא כל הביור הנפלא על השולחן ערוך, ולא כל כך הרבה דברים שהגאון חיבר, הגאון ביקש שהספר הראשון שידפיסו יהיה הספר הזה, משלי מביר הגרא. רב מנדל כותב את זה בהקדמה, ודרך אגב זה כך היה, זה נתפס ביוטט תמוז, תף קוף נון חץ. זאת אומרת, כמה חודשים אחרי פטירת הגאון מבילנה, הוא נפטר בתשרי וזה היה בתמוז, בערך 9 חודשים אחרי הפטירה שלו, הודפס הספר הזה, וזה ספר הראשון מספרי הגרא שהודפס, והוא כותב בהקדום, זה הפירוש על ספר משלי, בחיים חיותו אמר לי פעם אחת, שיודפס ראשונה, כי כולו מלא יראה וראשית חוכמה. זאת אומרת, זה ספר שהגאון ביקש, שידפיסו ראשון, כי זה הבסיס ללמוד, בסיס איך לחיות ואיך להתנהג. הספר הזה באמת, הגויין עצמו מעניין, כותב הרי גם באיגרס הגרוף, שהוא שולח לבני ביתו כשהוא תכנן לעלות לארץ ישראל, הוא כותב שם שבספרים שלי יש מישלי ביידיש, עם לשון אשכנז, זאת אומרת מתורגם ליידיש, למען השם שיקראו בכל יום, והוא יותר טוב מכל ספרי מוסר. שם הוא מדבר על מישלי פשוט, תרגום ליידיש על מישלי. לא הפירוש או דברים אחרים שהוא הבין בעומק שלהם, אבל עצם הדבר הזה. ורב ישראל איסר מפונוביז' במנוחה וקדושה בשער התורה חלק ב' י"ח, כותב כל אשר יקרא בספר משלי את 9 קפיטלך, הסימונים, שמתחילת הספר, את הפרקים הראשונים, ובייחוד עם פירוש הגויין רבי אליהו, עם פירוש הגרו, אף אם ליבו קשה כאבן או כלב האריה, המס ימס, רק אם ישים ליבו היטב לקלוט בהם נועם התורה. טוב, זה בעצם ההגדרה. לדבר על הגויין עצמו זה באמת הרבה הרבה מעבר ליכולת שלנו, אבל זה שלימוס. הגויין זה שלימות התורה כולה, זה דבר שהוא מאוד 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 נדיר, מאוד נדיר בהיסטוריה של עם ישראל, אחריו ודאי ולפניו גם, שיהיה בן אדם בסדר גודל כזה עם כאלה חידושים וכזה אור ובהירות ושלמות של תוירה, מתחילת זרועים ועד סוף אוקצין, מברוכס עד אוקצין, במדרושי חזל, ספרו, ספרית, איספתא, דובר קוטון ודובר גודויל, קבול, דקדוק, כל פרט בתורה והכל בשיא השלמות, זה דבר שהוא נדיר. כשאנחנו באים לקבל תורה, יש פה שלמות של תורה. שלמות של תורה ברמה שאנחנו לא יכולים אפילו לקלוט במוח הקטן והמצומצם שלנו, מה זה שלמות של הגויין. זה הרבה 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 מעבר ליכולת התפיסה שלנו בכלל, וכמובן, כמו שכל אחד מבין, שאם יש אחד שיודע פרט מסוים, ויש אחד שיודע את כל הכללות, אז ברור שכשאתה מדבר בכל הכללות, מי שיודע את כל הכללות, גם כשהוא מדבר בפרט מסוים, זה תפיסה אחרת לגמרי של אותו פרט עצמו. כן? רופא שמומחה בכל הגוף, גם כשהוא מדבר על בעיה באוזן, ההסתכלות שלו על הבעיה והמבט הכולל הוא אחר לגמרי, והגויין זה אחד מיחידי הדורות שיש לנו. זאת אומרת, אנחנו יודעים ורואים את השלמות הנפלאה שלו בכל חלקי התורה. מי שרוצה טיפ טיפונת על חייו, ולא מהמוסמך שבמוסמך, זה בהקדום אליהם שולחן אורחים בירה גרום, מתארים שם את התפילה שלו שהייתה אש בוערת, כל מילה בתפילה, את עמל התורה והיגיעה שלו שהיו מעבר לתפיסה האנושית וכל אורח חייו בכל המובנים. ובאמת אני מרגיש בדורות הקודמים פחדו אפילו לשבח את הגויין. ככה היה הנקודה, כך כתוב בקדום אל המשלי, באסקום אל המהדורה של הרב פיליפ, מביא שם שבדורות הקודמים פחדו אפילו לשבח אותו. זאת אומרת, כי ברור, כשאתה מתחיל, אתה לא... אין לנו באמת אחיזה ואין לנו באמת הבנה. מישלי. מישלי. מישלי מחולק, אומר הגויין, לשלוש חלקים, וחשוב לשים לב לשלושת החלקים האלה. החלק הראשון זה חוכמה, החלק השני דעת, והחלק השלישי בינה. בסדר? מתחילת הספר עד קפיטל י' זה מישלי א', מדבר על החוכמה. מה זה חוכמה? חוכמה זה ידיעה. יש דברים שכשהאדם יודע אותם זה מספיק. להבין פיתויי היצר ואיך לסתור דבריו. יש דברים שרק אתה פותח את העיניים אתה כבר קולט. זאת אומרת, אין פה מקום של התמודדות של לעשות ככה או לעשות ככה, יש מקום לקלוט את המציאות. מישהו בא לרמות אותך, ואתה יכול ליפול בפח, ואתה תפסיד הרבה כסף. אבל אם מישהו בא ואומר לך, שים לב לעניבה שלו, שים לב לצורה שהוא מתלבש, משהו פה חשוד, משהו פה לא ישר. אני יודע ממקורות אחרים שהבן אדם הזה רימה אנשים, הוא לא עמד בהבטחות שלו. תבקש ערבויות. לא צריך פה לשכנע יותר מדי, או להסביר יותר מדי, או... בעצם הידיעה נותנת כבר דרך להתחמק ממנו. וגם כאן, כשאדם מתמודד מול היצר הרע, עצם הידיעה על כוחות הנפש הפועלים, הידיעה על דרכי ההתמודדות מול היצר הרע, הידיעה שדרכי הפיתוי של היצר הרע, איך הם ומה הם, נותן לאדם המון המון יכולות להתחיל את ההתמודדות, להיות במצב של מלחמה, כי הרבה פעמים האדם במצב של ייאוש, הוא אפילו לא מתחיל את המלחמה, או שהוא בכלל לא יודע שצריך להיות מלחמה. ופה האדם מודע שהוא סובל, הוא מודע שהמצב לא בסדר, הוא מודע איפה הוא נופל. והדברים מאוד מאוד ברורים, כשנלמד את זה בעזרת השם, בעזרת השם אנחנו נראה את הדברים בפנים, אבל הוא מתאר מצב שהיצר הרע מגיע ומשכנע אותך שמה, יש פה סעודת מצווה, אז בוא תאכל, אבל ככה הוא יגרור אותך פנימה להיסחר אחרי תאוות האכילה, וכשאדם נגרר לשם הוא מגיע למקום רחוק מאוד. או למשל הוא פותח לנו את העיניים להראות לנו מה זה דברים בטלים. אדם חושב, טוב, נו, פטפטנו. לא, זה לא פטפטנו. זה התאווה הכי גדולה שיש, והיא גוררת אחרי התאווה נוספת, וזה גלגל שלא נגמר. הנה הביע לכם רוחי, הגויים בפרק א' פסוק חוף ג'. זאת אומרת, יש פה המון דברים שזה פשוט לגלות לנו מה התכסיסים, איך הוא עובד, וכשאתה יודע את זה, אתה כבר קולט וואי. במקום להגיד על אדם, אותו אדם שבא וטען, אני מעולם לא חטאתי, על מה יש לי להתוודות? פתאום הוא, אני יודע למה חטאתי, אני יודע איפה חטאתי, ואני גם יודע למה חטאתי. זה עוד לא אומר שאני יודע איך להתמודד, אבל אני יודע איך הדברים עובדים. זה א', החלק הראשון של משלי, משלי א', מההתחלה עד פרק י'. החלק השני של משלי, שזה מפרק י' עד פרק חפי, זה דעת. אומר, ובגלל שזה דעת, אומר הגאון, לכן בפסוקים האלה אתה תמצא כמעט בכל פסוק דבר והיפוכו. דבר והיפוכו. למה? כי כשאנחנו מדברים על דעת, שדעת זה בעצם להוריד את הידיעות הגדולות ואת התובנות אל החיים, אל המציאות שאיתה מתמודדים, שם הדברים תמיד מאוד מורכבים. וכמעט בכל נושא יהיה לך דבר והיפוכו. עד המילימטר הזה תקח ימינה, מהמילימטר הזה, לא, עכשיו תיקח שמאלה. וזה מאוד מבלבל, מאוד מבלבל. ולכן כשאנחנו מדברים על דעת, שזה בעצם אפשר לומר החלק העיקרי של הספר, מ-30 פרקי הספר, 31 פרקי הספר, אז יש לנו פה 15 פרקים מוקדשים להתנהגות. זאת אומרת, איך להוריד את הידיעות הגדולות אל החיים, אל המציאות, ושם זה המון המון דברים של דבר והיפוכו. עכשיו, עץ הדעת טוב ורע. לכן בדעת תמיד יש טוב ורע. ככה וככה, ימינה ושמאלה, צמצום והתרחבות, אהבה ואירה. זה המון המון פרטים. ולכן יש, תראה ככה, זה יותר מדי וזה יותר מדי, זה יותר מדי וזה יותר מדי. פה, כל דבר איך להגדיר אותו בצורה מדויקת. וכל פסוק הוא עניין בפני עצמו. לידע דרכי השם והיפוכם. שהם בסוד הדעת, משלי ג' זה מפרק חפאי עד הסוף, זה נגד בינה, שזה התבוננות. איפה יש לנו התבוננות בעולם בחיים? התורה. התורה היא בעצם ההתבוננות, היא כוח ההתבוננות במציאות, להכיר, ללמוד תורה שבעל פה, וכוח ההתבוננות של התורה. זאת אומרת, יש את הידיעה, ואז התבוננות עם הידיעות על המציאות וללמוד אותם, ולכן, מפרק חפאי ועלה, כמעט כל הדברים מדברים על עניין התורה, מעלתה, וגם בינה, מינה דין, מגיע מקום של צמצום, מה אתה צריך לברר ומה אתה לא צריך לברר. לא ללכת למקומות שלא נוגעים אליך וכן להתבונן במקומות שכן נוגעים אליך, לא לנטות מהדרך הנכונה. טוב, זה בעצם הקדמה לתמונה הממש כללית של משלי. אנחנו בעזרת השם נתחיל את הפסוק הראשון. לא נספיק את כל השיעור הראשון, לא רוצה שהשיעורים ירוקים מדי, לא נספיק את כל ה... זה רק את הקטע הראשון של הגויים. משלי שלוימוי בן דוד מלך ישראל. המשלים שאמר שלמה בן דוד מלך ישראל. דבר ראשון, מה זה משל? מה זה משל? משל זה תמיד דרך להסביר משהו שקשה לתפוס אותו. אין לה, בוא נקרא לזה לתלמיד, יכולת להבין את השכל של הרב, את ההבנה של הרב, ולרב אין את הכלים, הרב זאת אומרת מחפש את הכלים, להסביר לתלמיד דברים שהם בעיקרון מעבר להבנה של התלמיד, ואז הוא משתמש במשל, למשל זה כמו רכב, זה כמו נסע, כן? זה נושא על גבו את התובנה העמוקה יותר, שהיא מסתרת בעיקרון במשל, אבל המשל הוא בעצם גילוי של ההסתרה הזאת, כן? אני לוקח את הרעיון, מסתיר אותו במשל, כדי לגלות אותו אל התלמיד. זה בעצם משלים. מאחורי כל משל יש נמשל, אבל הנמשל לא באמת נמצא, זה לא באמת קיים בשטח, כי קשה לתפוס אותו, אז אני משתמש במשל כדי להעביר את הנמשל. בסדר? אז יש פה את הנמשל. על הנמשל אנחנו בכלל לא מדברים. הספר מתחיל עם המשלים. יש נמשל, שהוא בעצם התובנה העמוקה שעומדת מאחורי הדברים האמיתיים, האמת הגדולה שנמצאת מאחורי המשלים. את בפועל, מה קורה פה? לוקחים את המשלים ואותם שלמה המלך מגלה. משלי שלמה בן דוד מלך ישראל. שלמה בן דוד לוקח את החוכמה הגדולה שלו, שהיא בעצם נסתרת, ואת החוכמה הזאת הוא מנסה להעביר לנו, והוא מעביר לנו את החוכמה בינה דעת הזאת דרך משלים. זה לא. את המשלים האלה חיבר וגילה שלמה בן דוד מלך ישראל, והפסוק ממשיך ואומר, לדעת כן? לדעת חוכמה ומוסר, להבין עם ראי בינה, לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים. איך מבינים את זה? אז אפשר להבין את זה, לדעת חוכמה ומוסר, כדי, המשלים הם, כדי לדעת חוכמה ומוסר, להבין עם ראי בינה, לדעת ולהבין ולקחת מוסר השכל. הגאון, לפחות לפי הפירוש הרגיל, כן? יש כתבי יד ששם הפירוש הוא שונה, לפי הפירוש הרגיל מסביר את זה קצת אחרת. הוא אומר, משלי שלמה בן דוד, מלך ישראל, משלים זה החומר. זה מה שאנחנו מדברים. מי חיבר אותם? מי פעל את הספר הזה ועשה אותו? יצר אותו? כתב אותו? שלמה בן דוד, מלך ישראל. שלמה המלך. הגאון גם יסביר למה כתוב פה שהוא בן דוד, ולמה כתוב פה שהוא מלך ישראל, למה זה חשוב לדעת את זה, אבל זה בסדר. אבל דבר ראשון, משלים, שאותם פעל, אותם חיבר, שלמה בן דוד, מלך ישראל. לדעת חוכמה ומוסר, מסביר הגאון, זה לא כדי לדעת חוכמה ומוסר, אלא המשלים האלה, הם לדעת חוכמה ומוסר להבין עם ראי בינה. לדעת חוכמה, זה דבר אחד, לדעת חוכמה, שנדע חוכמה, חוכמה זה ידיעה, כמו שאמרנו, החלק הראשון של הספר, עד פרק י', לדעת חוכמה, להיות חכם, שיהיה לך ידיעה על החיים, על היצר, על הפיתויים שלו, על האדם, על הכוחות הפועלים בו, על היצרים שלו, על המנועים שלו, איך הוא פועל, לדעת חוכמה, ומוסר, ומזה תדע גם מוסר, תדע איך הדרך הנכונה להתנהל בדעת, ולהבין עם ראי בינה, כדי שתבין עם ראי בינה, שזה הוא ילמד אותך בחלק השלישי של הספר, מפרק חפי ועלה. וכל זה, שבעצם מכתב משלים של ידיעת חוכמה, משלים של מוסר ומשלים של עם ראי בינה, שזה בעצם הצורה שהספר נכתב. הספר נכתב בשלושה חלקים עיקריים, שהם לדעת חוכמה ומוסר ולהבין עם ראי בינה. שלושת החלקים של הספר. והמטרה של הספר, התכלית של הספר, זה לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים. שלא רק שישאר הדברים בידיעה בראש, אלא לקחת מוסר השכל. תקח את זה, תחיה עם זה. זה התכלית של הספר. יש אנשים שהם הידע עצום, אבל הוא תקוע בראש. צריך שהידע הזה ירד מהראש אל הגוף. הוא יחיה בידיים וברגליים. שאדם יחיה את הידע הזה ויישם אותו. שלא יישאר רק בעיקרון ובתיאוריה. וזה לקחת מוסר השכל. הגאון משתמש פה עם ביטוי שהוא לקח מהפילוסופיה. ובאמת רבי סיינו הראשונים מזכירים את זה הרבה, אם זה הרמב"ם במורה נבוכים, חלקה לפרק סמכתס, אם זה הקיידה מזכיר את זה כמה וכמה פעמים, הרבה מרבי סיינו הראשונים מזכירים את זה, והגאון עצמו משתמש עם הרעיון הזה הרבה. מקובל אפילו להגיד שזה הגאון אמר, כן? למרות שזה מרבי סיינו הראשונים, אפילו רב צודויק, ומובא בהערות כאן של מוסד הרב קוק, אומרים שרב צודויק באור זרוע לצדיק מביא שכבר זכרו החכמים ונזכר גם כן במורה נבוכים כי לכל נמצא ארבע סיבות, יוגדר בם הנמצא ההוא, והם החומר וצורה והפועל והתכלית, והגרוזל נתן סימן הן אמת חפצת. חפצת ראשי תיבות, חומר פועל צורה תכלית. מה זה בעצם חומר פועל צורה תכלית? כל חפץ בעולם, אני מדבר על דברים שהראשונים כותבים, כתוב גם בפילוסופים הקדמונים, כל כיסא, כן, הדוגמה שהרמב"ם מביא זה כיסא, אומר כיסא. מה החומר שלו? ממה הוא נעשה? מעץ, או מפלסטיק, או ממתכת, נכון? חומר. עכשיו, זה אין פה גוש מתכת, אלא הלך פועל, נכון? פועל, מפעל, או מה שלא יהיה, לקח את החומר הזה, עץ או פלסטיק או מתכת, ונתן לו צורה מסוימת. איזה צורה? צורה של כיסא. עכשיו, יש פה צורה, הצורה של הכיסא מורכבת גם היא מכמה פרטים. יש פה תבנית כללית, נכון? כיסא. כיסא יכול להיות כיסא מרובע, כיסא משולש, כיסא גבוה, כיסא נמוך, כיסא, נכון? יש הרבה צורות של כיסאות. אז יש פה תבנית כללית, צורה מפורטת יותר, וגם עניין מסוים. זאת אומרת, לכל חפץ יש הרי שפה עיצובית, נכון? יש היום, מדברים על זה הרבה, עיצוב פנים. זה דברים פשוטים, שכל דבר בעולם יש לו שפה מסוימת, הוא מעביר רעיון מסוים, הוא משדר מסר מסוים. לכן כיסא הוא אף פעם לא גוש עץ מדויק. כן? הוא תמיד, יש בו איתורים, יש בו פיתוחים, יש בו צורה קצת יותר מעוגלת, קצת יותר, נכון? שיראה יפה, שהוא יתאים לאווירה של הבית, ולכן זה בעצם השלמות של הצורה. אז יש לנו חומר עץ, פועל, נגר, צורה, משולש, מרובה, מעודר, מקושט, עדין, גבוה, נמוך, עם לק, בלי לק, פורמייקה, לא יודע, ממה שזה עשוי, ואיך שזה עשוי, ואיזה צורה זה נעשה מעץ, ותחליט. מה התכלית? בשביל מה מייצרים כיסא? לשבת עליו. הרמב"ם במוירה נכנס של נקודה אחרת, האם הקדוש ברוך הוא מכונה פועל, או הקדוש ברוך הוא החומר והוא הצורה. אז הגאון אומר, הרמב"ם כותב שם שהקדוש ברוך הוא הצורה של כל הצורות. כי כשאתה תתבונן בתכלית, אז אתה תראה, רגע, אז מה התכלית? לשבת על הכיסא. בשביל מה צריך לשבת על הכיסא? ובשביל מה, ובשביל מה, ובשביל מה, ובשביל מה? ואז אתה תגיע לצורה של כל הצורות שזה הקדוש ברוך הוא. בסדר, אז לא ניכנס כעת לכל הנושא של הרמב"ם שם, אבל יש פה צורה. החומר פועל, צורה, תכלית, חפצת. הגויים משתמשים זה כמה פעמים. למשל, הגויים בהערות על המחילתא, כותב שאנחנו מוצאים במצה ארבע לימודים איך מצה צריכה להיראות. ובארבע לימודים האלה של איך מצה צריכה להיראות, זה בעצם חומר פועל צורה תכלית. החומר של המצה, שלא עושים את זה עם דבש ולא עם סוכר, אלא מייצרים את זה רק עם קמח ומים. חומר. הפועל, כתוב שהוא, כתוב בגמרא אומרת שהוא פועל, הוא עושה, ואשתו אופה. זאת אומרת, יש צורה שעושים את זה. יש פעולה. מי הפועל? הצורה היה שהעניים היו עושים את זה. חזל דורשים את זה, שהצורה שהוא עושה את המצה, גם כן הפעולה של המצה. יש גם צורה של מצה, נכון? מה אני דרכו בפרוסה? ותכלית, מה התכלית של המצה? לחם עוני, שעונים על הדברים הרבה. אז ארבע הגדרות של עניות יש במצה. בחומר של המצה, בפועל של המצה, בצורה של המצה ובתכלית של המצה. לחם עוני. לחם עוני בחומרים שלו, לחם עוני בצורה שמכינים אותו, הוא פועל ואשתו הופעה, וצורה מעני דרכו בפרוסה, ולחם עוני שעונים עליו דברים הרבה. זה בעצם ארבע דברים. חפצת. חומר, פועל, צורה, תכלית. הגויים כותב את זה גם, עצביהם כסף וזהב, מעשה ידי אדם. נכון? עצביהם, העבודה זרה. החומר שלהם, כסף וזהב. הפועל שלהם, מעשה ידי אדם. הצורה שלהם, פה להם ולא ידברו, עיניים ולא יראו, אוזניים ולא ישמעו, אף להם ולא יריחון. התכלית שלהם, כמו הם יהיו, אוי סיים, כוי לאשר בו יתייח בוהם. זה התכלית של כל הדבר הזה. עכשיו, כל דבר, הקיידה כותב, שכל דבר בעולם, האדם צריך להתבונן בנמצאות, וההתבוננות בנמצאות, זה בארבע דברים האלה. חומר, פועל, צורה, תכלית. ואומר הקיידה, בהקדמה שלו למגילת אסתר, כותב, חומר, פועל, צורה, תכלית, ולכן, מה החומר של הספר הזה, מגילת אסתר? מי הפועל שלו? מה הצורה שלו? מה התכלית שלו? וכל דבר בעולם, כל דבר בעולם, הצורת ההתבוננות היא חומר, פועל, צורה ותכלית. וכשאדם מתבונן לדבר, לא רק לקבל דבר כמו שהוא, להתבונן לעומק שלו, זה תמיד מורכב מארבע דברים האלה. ארבע דברים האלה הם הבסיס להתבוננות בעולם. כל דבר בעולם, להגדיר אותו. מה החומר שלו? מי הפועל שלו? איזה צורה יש לו? ומה התכלית שלו? וזה נותן לנו הבנה בסיסית של כל דבר בעולם, ולכן גם הספר הזה אומר הגאון, כשאנחנו מתחילים אותו, אנחנו רואים משלי שלמה בן דוד מלך ישראל, משלי, מה זה? החומר של הספר, זה בעצם המשלים, החוכמה הזאת ששלמה המלך מעביר בדרך של משל, זה החוכמה של הספר, מי חיבר את זה? הפועל של הספר, שלמה בן דוד מלך ישראל, מה הצורה של הספר? זאת אומרת, זה יכול להיות ספר שירה, זה יכול להיות ספר סיפורים, זה יכול להיות ספר מוסר, זה יכול להיות ספר חידות. בסדר, אתה רוצה להעביר את החוכמה ואת המסר, אפשר להעביר אותה בהרבה דרכים. זה יכול להיות באנגלית, בצרפתית, ביידיש או בעברית. הצורה של הספר זה ספר שהוא לדעת חוכמה ומוסר להבין עם רבינה. ספר שמורכב משלוש ספרים, א' עד י', י' עד חפי, חפי עד הסוף. וזה הצורה של הספר, והתכלית של הספר, המטרה של הספר, זה לקחת מוסר, לקחת מוסר השכל, לקחת מוסר עם שכל לתוך החיים עצמם. נראה דברי הגויים בפנים, משלי, בכל דבר יש חומר ופועל וצורה ותכלית. כמו שאמרנו כמה פעמים, הגויים באמת מזכיר את זה הרבה, וכן הוא כאן. משלי הוא החומר של הספר הזה, שלמה הוא הפועל, לדעת חוכמה ומוסר, להבין עם רבינה, הוא תבניתו וצורתו ועניינו, כן? התבנית של הספר, הכללי, זה ספר של משפטים, משפטי חוכמה. הצורה של הספר מורכב משלוש חלקים, חלק חוכמה, חלק מוסר וחלק עם רבינה. והעניין של הספר בנוי בצורה כזאת שהוא, כן? והתכלית של הספר הוא לקחת מוסר השכל, כי לא המדרש עיקר, אלא המעשה. המטרה של הספר זה שלא תישאר עם ידיעות חכמות, אלא להוריד את הדברים אל המעשה, לחיות עם זה בצורה נכונה. האמת היא, לא התחלנו בכלל לגעת בנושא של חומר צורה פועל תכלית, והתפקיד של האדם בעולם, זה להפך חומר לצורה. זאת אומרת, לתת, האדם נברא בתור צורה לא מושלמת, כמו עץ לא מושלם, אשר בורא אלוהים לעשות שהאדם יעשה, כמו שכתוב בספרי. ובעצם התפקיד של האדם בעולם זה לתת, להיות הפועל שנותן צורה לחומר, ולהביא את העולם אל התכלית. כי התכלית של כל התכלית, זה בעצם הקרבה אל הקדוש ברוך הוא, ולהביא את העולם אל השם יזברך, וזה כל עבודת האדם, ויש הרבה מה להרחיב בזה, אבל זה משפט כלל קטן, אין אמת חפצת, חומר פועל צורת תכלית, שם יעזרנו.